ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו בפרק ח' מתקדמים. מה שקרה פה, קרה פה איזשהו סכסוך פנים ישראלי. כשגדעון מבקש להילחם עם החבורת הקדישתא של מדיין, אז הוא עושה דבר מאוד פשוט. ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר, כל מנשה וירדפו אחרי מדיין. ורק בשלב ב' הוא פונה לאפרים. ויש אנשים שנעלבים מהדבר הזה. זאת אומרת, אם יש מלחמה, כולם מבקשים ליטול בחלק, שאחרי זה כשיכריזו על הניצחון, כל אחד רוצה להיות בתוך ה... כל אחד רוצה להיות בתוך העניין, והוא לא רוצה להיות, הוא לא רוצה להיות מבחוץ. ופתאום פה היה כזה, תחשבו על איזה ניצחון אדיר. מדברים על אלפי אלפי אנשים שנלחמים כביכול מול ישראל, מדללים את הצבא שלב א', מדללים את הצבא שלב ב', כל זה למדנו בשבוע שעבר, מים מלקקים וכו' וכו' וכו'. ובשעה של לפידים וקדים נשברים, מכריעים את כל הצבא הענק הזה, וכל אחד רוצה את אות המלחמה, כאילו כל אחד רוצה להגיד שהוא משתתף בעניין הזה וכו', מה קורה פה, מה מתרחש פה. אז מתוך זה נולדה פה התלונה של אנשי אפרים. צריך גם לזכור שאם אנחנו מדברים על גדעון, מאיזה שבט הוא היה? מנשה. אפרים ומנשה, סבא משותף. זאת אומרת, בכל אופן אנחנו קרובי משפחה, תשתף אותנו משהו, תעשה איתנו את הדבר הזה. אז זה מה שזה העילה למה שמופיע כאן. ויאמרו אליו איש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו? לבלתי קרות לנו, כי הלכת להילחם במדיין, ויריבון איתו בחוזקה. זאת אומרת, איך עזבת אותנו בתוך כל העניין הזה? והוא לא מתבייש, ויאמר עליהם, מעשיתי, אתה ככם, על אותו עוללות אפרים, מבציר אביעזר. מה, אתם שואלים למה לא קראתי לכם? הרי איך סיימנו את הפרק בשבוע שעבר? מי תפס את זבח וצלמונה? מי תפס את הרמטכ"לים ואת המצביעים? אלה היו בני אפרים. אז מה, אתם רציתם להתעסק בדברים הפשוטים? החוכמה הגדולה זה להגיע לרגע האמת, להגיע למצב האמיתי והמתבקש, ולא לבזבז זמן על כל מיני דברים. אז ממילא הוא אומר להם, מעשיתי אתה ככם על הטוב הללות אפרים מבציר אביעזר. בידכם נתן אלוקים את שרי מדיין, את אורב ואת זאב. ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפתה רוחה מעליו ודברו הדבר הזה. וואלה, השתכנעו. מה זה? מבציר אביעזר, זה המשפחה שלו. משפחת אבי עזרי, ככה ראינו על אנוכי הקטן באלפי מנשה, איך הוא אמר לעצמו. אז הוא אומר, טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. מה זה עוללות? עוללות זה הענפים שנשארים עם הענבים המועדים, ובציר זה משהו מאוד, מצאת?
כן,
בדיוק, אבי עזרי, זה המשפחה שלו. אז בקיצור, ההתרחשות של הפרק היא כזאת: מסתיימת המלחמה וכולם מחלקים דיווידנדים, וכל אחד רוצה שיהיה לו חלק ונחלה בה בניצחון הגדול הזה, והם לא מתביישים, והם הולכים אליו ואומרים, שמע, אתה סידרת אותנו, אבל ויריבון אותו בחוזקה, לא סתם איזה המלצה לשעות הפנאי, אלא הם מתקוטטים איתו, זה מפריע להם מאוד מאוד מאוד, והוא לא מתבלבל, לא נבהל, לא שום דבר. מה אתם רוצים? על אותו רוללות אפרים מבציר אבי עזר. הניצחון ש... יש פה כמובן משל ונמשל. הניצחון שאתם עשיתם בסוף, מה זה? העוללות זה הדבר שנשאר בסוף. מורידים את הענבים. מורידים עוד ענב, עוד ענב, עוד ענב. מה נשאר בסוף? בסוף נשארים כמה עוללות. אז הוא אומר, מה שאתם עשיתם בסוף, זה יותר משמעותי מהבציר הענבים שאני עשיתי. אני באתי עם כל כלי החקלאות למיניהם וכו' וכו', והורדתי ופעלתי ועשיתי, אבל המשמעות של העניין שלכם היא הרבה יותר... היא הרבה יותר תופסת מקום, כי אתם חיסלתם את האויבים וכו' וכו', וממילא בידכם נתן אלוקים את שרי מדיין, את עורב את זאב, ומה יכולתי לעשות ככם, אז רפתה רוחה מעליו ודברו הדבר הזה. תראו פה במקור מספר אחד. כתבתי פה כלי יקר, אבל אסור להתבלבל. יש כלי יקר אשכנזי, יש כלי יקר ספרדי. הכלי יקר האשכנזי הוא על התורה בלבד. רב אפרים שלוימה מלונשטיץ. לונשטיץ זה שם של איזה עיירה, לא במרוקו, לא בתוניס, לא בתימן, לונשטיץ. ולעומת זה, זה הכלי יקר האשכנזי רק על התורה, סתם. נפלו עליכם, אתם צריכים להגיד איזה דבר תורה או משהו כזה, תחטפו איזה חומה שיש בו כלי יקר, בדרך כלל איזו שאלה בפשט, ככה הרב יגר הוא חסיד גדול של הכלי יקר, יש איזו שאלה, איזו הערה, פתאום וואו, איך לא חשבתי על זה? שמע, הוא אמר דבר תורה, אז כולם ככה מייחסים לזה. צריך לדעת מאיפה לגנוב גם. לא תמיד זה. נכון שכתוב בתורה לא תגנוב, אבל איך היה אומר הרב אדרי, מים גנובים עם טאקו. גנבת משהו, וואו, זה מתוק, זה טוב, זה נחמד. ויש כלי יקר...
אבל מה מן התורה?
מה? כן. ויש כלי יקר ספרדי, רבי שלמה לניאדו, שהיה מחכמי ארם צובה בחלד שבסוריה, והוא כתב, הוא כתב ספר בשם כלי יקר, פירוש על ענך, גדול מאוד, עשרות כרכים, יש את רובם בספרייה, יש פה אברך יקר בשם נאורי שרים, שאשתו היא... צאצאית וצאצאית וצאצאית של המחבר הזה, בא לכלי, הכלי יקר. רבי אפרים שלוימה מלונשטיץ.
לא, השני.
שלמה נניאדו. נניאדו. למד, נון, יוד, יוד, א', ד', ו', כמדומני. אז הוא אומר בפירושו כך, ויאמרו אליו איש אפרים, צריך להבין, שמאחר שכל העם אשר איתו השיבם הקדוש ברוך הוא לאחור, ולא בחר כי אם במתי מעט 300 איש, כדי שלא יתפאר ישראל למור ידי או שיהיה לי, אם כן, מה שואלים מהדבר הזה? מה זאת אומרת? איזה תלונה יש להם? הרי התבצע פה גורל, ודיללו את האנשים א' ב' ג', נשארו עם 300 איש, מה הם רוצים האנשים האלה? והעניין הוא, כי פרחתם זו העיקר הדמילת הפרחה, מדוע מתחילה כששלח מלאכים בכל מנשה והמלאכים שלח באשר כמו שראינו קודם, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קרות לנו כי הלכת להילחם שם במדיין וחיתימה ולא השם יתברך את אותם אשר באו והלא השם יתברך את אותם אשר באו ואם כן למה זה אבל תיאגו לבוא ולחזור? אין זו טענה כי סוף סוף כיוון שלא קראת אותנו הנה זה הוראה מסינתך אותנו כי בעת ההיא לא היה עדיין לפניך גלוי מה שעתיד היה הקדוש ברוך הוא לעשות, ואם כן היה לך להראות אותנו, ואם הקדוש ברוך הוא היה מעכב אותנו, לא תשע, אבל עכשיו אשמת כי לא היינו חשובים בעיניך לקרות אותנו לעזריך. אתה לא ידעת שהקדוש ברוך הוא יעשה את כל התהליך הזה של הסלקציה, שהוא ידלל את האנשים וכו' וכו'. למה לא קראת לנו? יש מלחמה, תקרא לנו, אנחנו חיילים טובים. זהו שאמר ויריבו איתו בחוזקה, רוצה לומר בחוזקת הטענה שהייתה תרעומתם גדול בלי ספק. לעומת זאת אמרו, מה הדבר הזה אשר עשית לנו לבלתי קרות לנו? כאשר הלכת בתחילה להילחם במדיין, רוצה לומר התרעומת הוא בעת לכתך להילחם במדיין, שהיה לך לקרות אותנו כמו שקראת זולתנו, ואף על פי שהקדוש ברוך הוא ישיב אותנו אחור, מכל מקום לכתנו שמה יספיק, ואף על פי שלבסוף לא נלך. וזהו, ויריבון אותו בחוזקה שהייתה טענתם חזקה. זאת אומרת, הכלי יקר מצביק אותם. הוא אומר, כל מה שאנחנו מסבירים, אבל כל זה קרה, כשבשעת מייסה, אני אומר, הרבה פעמים, אדם רוצה לתת למישהו עצה, ולא נתן לו את העצה או משהו כזה, התברר שזה עצה לא טובה. אבל הוא מצד עצמו, זה מה שהוא רצה לעשות. אז הם אומרים לגדעון, מה שאתה אומר זה נחמד מאוד, אבל כשקראת לאנשים, הרי לא ידעת את כל זה. אז ויריבון אותו בחוזקה, למה לא קראת לנו? הוא מהרי, הכוונה היא לרבי יצחק אברבנאל, כתב מה הדבר הזה, נתרמו שהקירה הייתה אחרי המלחמה, ולמה לא קראת אותנו כי הלכת להילחם כאילו אין בנו יכולת אלא לרדוף אחרי המנוסחים? זאת אומרת, אנחנו דרג ב', אנחנו אחרי אלה שהפסידו, אנחנו יכולים לרדוף, אבל להילחם איתם לא נתת לנו. ואין בו יכולת לתוקף במלחמה בתחילתה, כי זה כדאי ביזיון למו. וזה מה עשית לנו, קלון מתמיד וחרפה רצופה, ושאין להם מה עשיתי? חשבתי לעשות לי גבורה ושתיקרא על שמי. ואתה בירותי מה שעשיתם, הנה מה שעשיתי, אתה אינו כלום. וזהו הלא טוב עוללות אפרים שלחדו השרים, וגדעון נלחם במחנה הפחותים, ומה יכולתי לעשות ככם רוצה לומר כמעשה הגדול שלכם, על ידי פיוס זה אז רפתה רוחם, רצה לומר רוחם כעסם עד כאן. זאת אומרת, הצליח להרגיע אותה. אבל אנחנו מבינים גם את הצד, את הצד השני, ו... אנחנו חוזרים לפרק רק לראות עד כמה הדברים הללו הם משמעותיים. תסתכלו פה במפה, אז אפשר לראות את סוכות, את נואל, את יגבה, את רבת המון, כאילו מקומות שנזכרו פה ביחס לכל העניין הזה, כי אלה ברחו, אלה באו מדיין פחות או יותר בעניין הזה. אני חוזר לפסוק ד', וכך אומר לנו, כך אומר לנו הנביא, והוא אומר כך: ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא 300 האיש אשר איתו, היפים ורודפים. זאת אומרת, הם עברו אחרי זבח וצלמונה, והם היו היפים ורעבים. זה דבר טבעי, גם כשאתה נצח במלחמה אתה עייף ורעב. ויאמר לאנשי סוכות, שימו לב, סוכות במפה, הוא פונה אליהם, הם עוברים את הירדן. אנשי סוכות, צריך לזכור, בעבר הירדן הזה מי יושב פה?
מואב.
מה?
מואב.
אני לא חושב שהוא מואב, מואב יקרה דרומה. כן. זאת אומרת שזה מקומות של אולי ראובן גד, חצי שבט מנשה, יושבים שם. אחרת הפנייה אני לא חושב הייתה ככה. נדמה לי ככה.
זה היה יהודים, זה אחים.
טוב, אני חושב שזה היה, כן, הנה, זהו, לא טעינו. רש"י אומר, ישראל היו. רש"י אומר, אנשי סוכות ישראל היו. ויבוא גדעון הירדנה, הוא עובר, הוא 309 שאיתו עייפים ורודפים, ויאמר לאנשי סוכות ישראל היו, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמון המלכי מדיין. הוא רצה לראות שבאמת הכל נסגר כמו שצריך.
איך הם עברו את הירדן?
או על רפסודות, או על...
אפרים עמדו במעברות הירדן, לא?
בסדר, אבל מה, אחרי שהשלימו, זהו, כי לא נסביר להם מה קרה, והם... הם בסדר.
הם עמדו על מעברות הירדן והרגו את כל מי שהגיע, לא?
כן, אבל לא את ישראל.
לא, זרח וצלמונה מאליו.
כן. זרח וצלמונה, מלכי מדיין.
יפה, איך הם הצליחו לעבור את הירדן?
הם עברו כנראה קודם, לפני שישראל הגיעו לשם. אז ויום על שרי סוכות, הקף זרח וצלמונה אתה בידיך כי ניתן לצבעך ללחם? אתה מתפאר עלינו שעשית בשבילנו מלחמה. אנחנו רוצים עדויות, רוצים, אז הקף זבח וצלמונה, זאת אומרת, תוכיח לנו. נכון שאתה אומר, הגיע איזה ידיעה בקשר שהרגו את שרי הצבא, מי אומר שזה נכון, מי אומר שזה קרה, מה אתה רוצה מאיתנו? ויאמר גדעון, לכן מתת השם את זבח וצלמונה בידי, אתם חבר'ה, אנחנו נסגור חשבונות. ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים. זאת אומרת, מכיוון שאתם לא מתייחסים ולא מסכימים לכל העניין, אז תדעו לכם, אני אכנס בכם. אני אעשה דברים שאתם לא צופים ולא מצפים. זאת אומרת, אני אקח קוצים, מה?
זה בעצם בסוג של נקמה?
כתוב בתורה לא תיקום ולא תיטור, זה לא שזה מותר. אבל אולי פה הוא יבין שזה חלק מהמלחמה. הוא התכוון לומר, אני אקח שיח קוצני. מה פשוט אדוש אתכם בקוצים? אני לוקח שיח קוצני, שם לשאול על הגב ומתחיל זה. זה מה שהוא אומר.
לא לשאול באמת, אבל
יש שבע תורים עוד
שבועיים.
מה זה?
לא באמת לשאול על הגב, כי שבע תורים עוד שבועיים.
הבנתי, אז צריך להסתיר את כל העניינים. זאת אומרת, הפיקוח מגיע לפה, כדאי שהמורים יתנהגו בסדר. בסדר, אנחנו נחשוב על זה. ויאמר גדעון, לכן בתת השמת זבח וצלמונה בידי ודשתי את בשרכם את קוצי המדבר ואת הברקנים. ויעל משם פנועה. הוא אומר, טוב, החבר'ה של סוכות נותנים אוכל, הסופר הזה סגור, מה אתה עושה? אתה הולך לסופר השני, אין ברירה. ויעל משם פנועה וידבר להם כזאת, ויענו אותו אנשי פנועה כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנועה, בשובי בשלום אתוס את המגדל הזה. מסביר המלבי, תראו בשלוש. ויאמרו אנשי סוכות, המובן שהעם לא רצו לתת לו מצד צדקה, מצד שאנשיו עייפים. ואז פנה אל השרים שיתנו לו מצד החיוב, כמו שאמר בסוף דבריו שהוא רודף אחרי זבח וצלמונה. והשיבו לו השרים הכף, זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן את צבעך לכם. אתה רוצה שאנחנו ניתן לך מצד שאין צבעך. רוצה לומר צבא מלחמה, שהחיוב מוטל על השרים. אבל עדיין לא ניצחת את האויב. ומובן שיתיירו שאם ייתנו לו מצד זה, יאנשו אם תגבר ית האויב. ומילת ויומר שאמר שאחד מן השרים ענה בשביל כולם. מה הוא אומר לנו פה? הוא אומר לנו שעם כל הרספקט ועם כל האהבה ועם כל החיבה ועם כל עם ישראל... מה?
לא היו לגמרי איתם, זה היה כאילו סוג של...
בדיוק, זה היה סוג של תרמית, זה משהו, הם לא איתם, כי הם פוחדים. אנחנו מדברים, אם נחזור אחורה לתחילת פרק ו' לא נחזור, אבל ראוי שנחזור. כמה שנים מדיין משעבדים את ישראל? 7 שנים. זו תקופה מאוד מפחידה ומאוד משמעותית. ומי אומר שבכלל אנחנו צריכים להתגבר על זה? מי אומר שיש לנו בכלל סיכוי לכל העניין הזה? עכשיו, זה שאתה מספר שנלחמת והשם עשה איתך זה, הוכחות. תן לנו הוכחות, תביא לנו הוכחות את זבח וצלמונה, ואז נדבר הלאה. כן, ישראל.
זה מגדיר את צבא מלחמה. צבא מלחמה זה לא דווקא אם זה קשור לניצחון או לא. זה מלחמה גם יהיה בסדר, אנחנו מחויבים לתת להם לחם.
כן, אבל מה זאת אומרת, זה צבא מלחמה? למה? למה יש צבא מלחמה?
מה זה מגדיר את זה? בשביל לנצח, אבל אם הוא לא מנצח, חצי מזה שיש מלחמה, יש חיוב. אתה רוצה שאני נותן לכם מצד של מצווחה, רוצה לומר צבא מלחמה, שחיוב מותר לעצמת הצלמים. אבל עדיין, אני צריך את האוהב, מה הקשר בין שני המשפטים? לכל הצבא מלחמה זה אפילו אם הוא לא מנצח. גם עצם המלחמה הוא צריך לתת, לא? אלא אם כן אומר המלחמה דווקא ניצחון.
לא, אתה מדבר...
מה שאמר המלבי.
מה אתה שואל על המלבים?
כן. אומר, צבא מלחמה, שהחיוב מוטל על השרים. זאת אומרת, כשיש מלחמה, אז החיוב מוטל על השרים, לתת להם אוכל מצד החיוב. אז הוא אומר, אבל עדיין לא ניצחת את האויב. אז הטענה שלהם לא מובנת. הם צריכים לתת להם מעצם זה של מלחמה, לא מעצם זה שהם נצחו.
לא, אני חושב שהם פחדו. כי הם אמרו, לא ניצחת את האויב, במובן שהתיירו שניתנו לו מצד זה, אני שואל אותך. במלחמת העולם השנייה, היו מדינות שחיכו לראות מה קורה, כי תבין, אם אתה קורא ברית עם X, אתה נלחם ב-Y. אם אתה עושה א', יוצא ב'. אז הם אמרו, אם אנחנו ניתן להם אוכל וכו' וכו' וכו', והם יפסידו, אז ישאלו, מי פה נתן אוכל? כיתת יורים וסוגרים את העניין. זה הייתה הנקודה.
זה לא שהם מצאו תירוץ לחיוב שלהם, אבל פשוט לא כן? מצאו את החיוב.
הם פחדו שמה מה שהם ייתנו עוד יעלה להם בדמים יקרים מאוד.
אולי גם גדעון בגלל זה הגיב ככה, כי הוא רואה פה סוג של שמירת מסכמות, הוא היה חייב לצאת נגד זה, כי עכשיו הוא הולך לפדוי. הוא חייב לבטוח שהם...
בדרך אגב, איך יכול להיות שגם אנשי תנועה למרו את אותו דבר? כי גם הם חששו מאותו סיפור. גם הם חששו, אתה... כל אחד רוצה להיות בצד המנצח. אף אחד לא רוצה להיות בצד המפסיד, זה לא סימפטי ולא נעים. וכאן הם אומרים, ועכשיו, אז הסיפור הזה של זבח וצלמונה הוא הרבה יותר מובן. אם היית מחזיק ביד את כף זבח וצלמונה, אז מה ברור לנו? שניצחת, אז אין דיון. אבל אתה לא מחזיק את זה ביד. אתה לא מחזיק את זה ביד, ואתה רוצה שנסמוך עליך, ואם הצד השני ינצח, מה נעשה? אתה לא מחזיק את זה ביד, זה לא יועיל כלום.
יכול להיות שגם הם ספציפית היותר קרובים למדיין, גם יותר סבלו.
יכול להיות שהוא ספציפית?
הם ספציפית, יסוכות לפנו אלה יותר קרובים למדיין, לכן הם יותר סבלו.
טוב, עכשיו, איזה עסק יש פה עם המגדל? שם הוא אומר, מה, אני אטפל בכם בקוצים וברקנים, וכבר אמרו שלא כדאי לעשות את זה עכשיו, כי יש שבת הורים עוד מעט. אבל בסדר, אבל מה זה, ולנתץ את המגדל זה כן אפשר? לפני שבת הורים?
ואיזה מגדל?
או, תלוי איזה מגדל, ותלוי מה בדיוק היה שם. זאת אומרת, כנראה שהיה להם איזה מבנה גבוה בתוך היישוב, בתוך... מה?
מגדל מים.
זה כנראה משהו שמסמל את העיר.
כן. מה אמרת? מגדל שמירה. יכול להיות. ואז, בזבח וצלמונה בקרקור, בכל מחניהם, שימו לב איפה זה קרקור. תראו כמה הם צריכים לעבור ממקום למקום. תראו איזה מרחק אדירים. זה לא איזשהו עניין, והם כבר הגיעו לשם, וממשיך המקרא ומספר, ומחניהם עמם כ-15,000, כל הנותרים מכל מחנה בני קדם, והנופלים 120,000 איש שולט חלב. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כמויות של אנשים שנמלטו, 15, ו-120,000 נפלו, אז זאת אומרת, הרבה יותר נפלו ממה שנשארו. זה ברור לפי המספרים. ויעל גדעון דרך השכוני, אתם רואים במפה, דרך השכוני, זאת אומרת, זה המקום כנראה שהולכים בו, והעולים מקדם לנולח ויתבעה, מה?
המפה, השביר, כן. איפה הביאו את השביר הזה? דרך הלוח?
לא, אם פשוט אם היא ידועה היום, אני לא יודע.
אני אומר, כאילו, המפה הזאת היא שתראה את
השביל ככה. כן.
אולי אני מסיים את הפוטוגרפיה.
יש היום באתר התנ"ך, שאתה יכול להיכנס לפרק מסוים, יכול להיות שזה, דרך אגב, שאפילו בפרק הזה, אני אפילו לא נכנס בו, והם צילמו באמצעות לוויין, משהו מדהים, הם צילמו באמצעות לוויין את כל כדור הארץ, ואם אתה לומד פרק שמדבר על הדבר הזה, הוא מוליך אותך בתוך ה... אתה כאילו הולך בתוך המקום הזה. משהו מדהים. משהו מדהים, מדהים, מדהים. וכאן אנחנו גם כן הולכים את כל ה... איך תדע מה זה ואיך זה. אנחנו מדברים, דרך אגב, לא חם כל כך, באזור פסח, לפי מה שלמדנו בשבוע שעבר. ויגביה ויח את המחנה, והמחנה היה בטח. זאת אומרת, התרחקו כל כך מהמלחמה, אמרו, המטכליסטים שלהם לא יגיעו עד לפה. כאילו, יהיה שקט, יהיה רוגע.
איך אפשר להגיד שלהם בפסח הם ביקשו כיכרות לחם?
תלת לי, אה?
כיכר לחם זה מצב, מה שאומר, כאילו, הלחם הרגיל זה מצב אותו זה.
כיכר לחם קצת
רוגע? הרבה.
יפה.
אפשר להגיד שזה לקח כמה ימים, לכאורה... טוב, הדרך לקרקור, אם זה בחתונה הגיע לקרקור, אז יכול להיות שזה...
לא, אבל הם הגיעו לפני. אפשר להגיד שזה ממש בסוף המועד. בסוף של המלחמה עצמה.
שם מרחקים של פעם, זה לא
מרחקים. טוב, זה מעניין.
למה, מבחינת מה?
אין לי פה...
כל מרחק לקחה יותר זמן. יכול להיות שהמלחמת לקחה...
יש במקרא מישהו זוכר, אני לא יודע אם יש, שקוראים למצע לחם, לחם עוני זה יותר.
כן, אבל זה לחם עוני, זה עיקר לחם. יכול להיות, אבל אם זה רק אתה מנה הספיקו להגיע לקרקור, זה זמן.
כן, כמה היה אחרי? זה היה במימונה.
אפילו אחרי, זה היה אחרי. כבר בפסח שני.
אתה יודע, איך שמעת הכותל לא מארגן את מימונה במוצאי פסח? אני לא יכול להזמין. ויען גדעון מלך השכונים בעלים מקדם נוח, ויהיה מערכת המחנה במחנה הבטח, ואינו סבך תאונה עבודות אחריהם, ועל כל שנה מלכי מדיין את זרח וצאונה, וכל המחנה החריד. וישוב גדעון בניואש מן המלחמה מלמעלה החרס, מעלה החרס, טוב, רציתי לראות איפה זה. וילכוד נער מאנשי סוכות, וישלהו ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקני השבעים ושבעה איש. הוא תופס, הוא תופס איזשהו נער, והוא שואל אותו, מה מתנהלים, מה קורה, מה עושים, איך עושים וכו' וכו'. וישלו ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקני השבעים ושבעה איש, ויבוא לאנשי סוכות ויאמר, הנה אמרתם לי קודם שמה שאתם לא נותנים לי אוכל, כי אין לי את אין לי הוכחות של זבח וצלמונה. ויבוא לאנשי סוכות ויאמר, הנה זבח וצלמונה שחרפתם אותי למור הקרב, זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך יפים לכם. ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים ויודע בהם את אנשי סוכות. זאת אומרת, התעללות לא פשוטה. הוא לוקח כל מיני אלמנטים שמציקים ומפריעים, אפילו אם מישהו יעשה לנו את זה פה בקטנה, בטח שעושים את זה על כל הגוף, והוא מוסר מודעה שהוא גם כן נמצא פה. והוא ממשיך הלאה, ואת מגדל תנועל נצץ ויהרוג את אנשי העיר, ויאמר לזנוח ולצלמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? ויאמרו, כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך. זאת אומרת,
ובתנועל
הוא הציף לעבוד. זאת אומרת, בסוכות הוא עשה כמו שאמר, עביר אותם בתפקים, אבל פה הוא גם שמר אותם מידה וגם היה עשה. בניגוד לסוכות שמה שאמר הוא מה שעשה.
כן, זה היה שונה. אז פה, אז הוא, בקיצור, הוא פועל פה, בצורה שבה הוא פועל,
ותראו מה הוא עשה שם בתבור, מה הוא עשה שם, מה הוא עשה שם במשכתות פסוק י"ח, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור, ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך. תסתכלו בפירוש של המלבי, איך האנשים אשר הרגתם בתבור, את ברכו זבח וצלמונה לעבר הירדן, עברו דרך תבור ושם הרגו את אחי גדעון, והנה מחוקי המדינה שלא להרוג את המלכים הנכבשים במלחמה רק אם יש עליהם טענה, כי מלכים היו שהיו נכנעים ומרדו, ואם כן לא הרוג להרוג את זבח וצלמונה שהיו אדוני הארץ ולא משפט, לכן דן אותם על שהרגו את אחיו, והם השיבו כמוך כמוהם אחר. רוצה לומר שהם היו חייבים איתה כמוך, כי הם היו מורדים בנו כמוך, כי ראינום כתואר בני המלך, מתנהגים בתכסיסי מלכות, ולכן חשבנו למורדים בנו ונתחייבו מיטה אצלנו, כמו שאם היינו כובשים אותך היית חייב מיטה על המרד, והם חשבו שהם בניו בני המלך והם חייבים מיטה על מרד אביהם לפי נימוסי מדיין. אז מה הוא אומר לנו כאן? הוא אומר לנו, הוא מסביר לנו את מה שקרה. זאת אומרת, הם תוך כדי הבריחה כל מי שניסה להתקרב אליהם הם בטח הרגו אותו, וממילא הוא אמר אתם חייבים איתה על מה שעשיתם, לכן דן אותם על שהרגו את אחיו, והם הם אומרים מה אתה רוצה, הוא ואתה הכל בדיוק אותו דבר, כי אתם מתנהגים, אתם משפחה שמתנהגת במלכות וממילא מתנהגים במלכות, אז לא רואים, לא יודעים שום דבר, וכמו שהם היו חייבים איתה אצלכם, כך אתם חייבים איתה אצלי. זו הייתה הסיבה שבגללה הוא עושה את כל העניין הזה. ויאמר, אחי בני מי חי השם, לו אחייתם אותם לא הרגתי אתכם. תדעו לכם, הייתי עושה משהו אחר. ויאמר ליתר בכורו, מאוד מאוד דומה למה שאנחנו קוראים אצל עמלק, ששמואל הולך מעדנות. ויאמר ליתר בכורו, קום הרוג אותם. ולא שלף הנער חרבו כי ירא כי ירדנו נער. ובאמת אני חושב שבתקופות הקשות שדוקרים אנשים וכו', יחשוב מישהו האם הוא מסוגל לבוא ולדקור מישהו מסתכים, לא נראה לי שכל מי ש מה אתה אומר? ברוך, אתה, אני רואה שלך השגות עליי.
זה הרב, אתה יודע, אפילו מצווה.
מה זה?
אם אנחנו כאילו מדברים על המלאק
זה...
נכון, זה מצווה שמורה שלקיים אותה. אנחנו לא מחפשים היום את המלאק האנתרופולוגי, זאת אומרת, מי הוא המלאק לפי הדיור של זה?
אירופה, הרב.
מה?
אירופה.
אירופה?
תקומר,
הרב. שלפני 70 שנה או של היום? אתם יודעים מה עשו יהודים? מה סיפר לי הרב בן ציון פריימן? יהודים היו כותבים על הסוליה של הנעל עמלק, הולכים ומוכרים את השם של עמלק, כדי להגיד שככה הם מוכרים את שמו, כי לא ידעו איך למחות את זה, איך לעשות את הדבר הזה. כי זה קשה מאוד. אנשים...
כמו שיש אנשים שמסוגלים להיות שוחטים,
אז קודם כל, הגמרא בשבת אומרת על מה שאתה אומר, שמי שהמזל שלו במאדים וכו' וכו' יהיה או מוהל או שוחט, אני מקווה שיש קצת הבדל בין השניים, אז לטובת העניין, אבל זה קשה מאוד. אז יתר בחורו, ואומר רש"י, לא שרף הנער חרבו, שהיה הרמן, פחד, אמר זבח בצלמונה, שני אלה, מה אני אעשה איתה? ויאמר זבח בצלמונה, קום אתה עובגע בנו, כי כאיש גבורתו, בוא נראה אותך, מה אתה שולח את זה? אנחנו רוצים לראות אותך, שאתה עושה את כל העניין הזה וכו', וזה מה שהוא עשה, ביד ומגידון, נהוג את זבח בצלמונה, ויקח את הסהרונים אשר בצברי גמליהם. אנחנו מכירים היום בצבא, להבדיל, יש סמלי גדודים, גדודונים מה שנקרא. אז הסהרונים זה כל מיני קישוטים שהיו מתשתים את הסוסים, כדי שיראו שזה הגיע מהחיל המלכותי הזה והזה וכו' וכו', וזה מה שהוא עושה. וימוש ישראל אל גדעון, משלבנו, שמע, 7 שנים מדיין הרסו אותנו. הגענו אליך במסיבות לא ברורות בכלל. היה גילוי, מלאך, הקדוש ברוך הוא, ראינו את הרמב״ם במורה נבוכים, מי יכול להתגלות, מה יכול להתגלות? שמע, עשית לנו מלחמה בלי נפגעים. לא כתוב שיש פה נפגעים ממחנה ישראל. חיסלנו את זבח ואת צלמונה, הרגנו אותם. מלחמה בלי, לא נדרשנו למשאבים כלכליים, כולם נשלחו הביתה, 300 איש לא באו למחרת לעבודה. נו, ביטוח לאומי לא היה צריך לשלם הרבה כסף. לא קרה כלום, זה ברמה סבירה. אנחנו רוצים שאתה תהיה מלך והבן שלך, יש לנו ברכה איתך, וזהו, עזוב אותנו מהכל. כיף לא נורמלי, אנחנו יכולים איתך לעשות מה שאנחנו רוצים. לא, זה מוזר. עכשיו, אני רוצה שתדעו את הדבר הזה. אנחנו מאוד מאוד מעוקבים בגדעון, וכך גם יהיה לנו בשמשון. כל האחרים אנחנו רצים איתם. רבותיי, זה אדם שלפני שבועיים בכלל לא ידע מהם עם שום דבר. זה לא שהוא רץ בפריימריז במפלגה קטנה, אחרי זה עבר מפלגה גדולה, ומישהו הפסיד במלחמה, ומינו אותו לרמטכ"ל, זה מישהו שלקחו אותו ממשהו בלתי תלוי בכלל, ופתאום יש לו דבר השם, ופתאום הלך מדבר איתו, ופתאום הוא נלחם, ופתאום הוא מנצח, ופתאום הוא עושה, מוזר, כל הדבר הזה מוזר, ועכשיו אומרים לו, תשמע, זה כל כך מתאים לנו המפטיר שנתת לנו, עד סוף השנה אתה מקבל מפטיר. זאת אומרת, כאילו אתה תהיה... אתה אומר, בבקסת שלך זה לא עובד ככה, זה יהיה בלגן. אצל האיטלקים זה לא פשוט. אז משול בנו, גם אתה, גם בנך, גם בן בנך. הם לא מכירים אותו אפילו, מי אמר שיש לו בן, ומי אמר שהבן הזה נשוי, ומי אמר שלבן הזה יש ילד. גם אתה, למה? כי הושתנו מיד מדיין. זאת אומרת, המצב היה כל כך מסובך וכל כך מורכב, והם לא יצאו ממנו. אז הם אומרים, תשמע, אנחנו רוצים את הכל. ופה הוא ענה תשובה, אנחנו לא מכירים הרבה אנשים שהם נותנים תשובה כזאת. ויאמרו איש ישראל, אני בחפבט, אל גדעון משול בנו גם אתה, גם מנך, גם בן בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין, ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, השם אמשול בכם. תארו לעצמכם מסיבת עיתונאים בליל הבחירות עם מי שנבחר להיות ראש הממשלה, אנחנו רוצים לשאול את כבודו, איך אתה מתכוון למשול? אין שום תוכניות למשול. ומלכותו בכל משלה. הקדוש ברוך הוא המושל. אני רק מזיז קואליציה, אופוזיציה, מעביר הצבעות, עושה כל מיני עניינים. איזה אמירה. ויאמר עליהם גדעון, נשאלה מכם שאלה ותנו לי איש נזם שללו, כי נזמה זהב להם, כי ישמעאלים הם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, המדיינים נהגו כמו הישמעאלים, והיו להם הרבה קישוטים, היו להם הרבה מאוד קישוטים, וכל אחד לקח שלל. כל אחד לקח שלהם, לא יכול, לא יכול להשתחרר מסיפור שסיפר אותו עשרות פעמים ידידנו הרב חנן פורט, שהיה בחטיבת הצנחנים ששחררה את ירושלים. הם הגיעו דרך רוקפלר ונכנסו למושבה, יש מושבה אמריקאית, בלון קולוני אני חושב, ליד מה שהיום את הזית, כביש מספר אחד, כביש מספר אחד הירושלמי. והחבר'ה היו אחרי ימי מלחימה וכו', וזה היה בית מלון, הייתה שם ויטרינה זכוכית ענקית, ובפנים היה כל מיני דברים. אז בקיצור, באו, נעמד גיאו האשכנזי, המנפי של, של חנן פורט, מנפי בין, בין אחד הקיבוצים, והוא עמד שם ליד הזכוכית, והוא אמר, מי שמעלה בדעתו לעשות פה שלל או לבזוז משהו כאין זה, לא ראוי להיקרא חייל בצבא הגנה לישראל. לא ראוי להיקרא בשם הזה בכלל. אף אחד פה לא יגע בצלחת. לא יהיה פה שום דבר ושום עניין. הוא אומר, כנראה שהוא היה, זה יהודי שנפטר בגיל צעיר, ועל שמו חנן פורט בנה את ישיבת בית אורות, ולימים הנכד שלו הגיע ללמוד שם. טוב, זה כבר סיפור בפני עצמו, אבל... אבל העניין הזה של, של השלל ו, ומה עושים ואיך עושים וכו' וכו', והוא לוקח את כל העניין הזה, והיא משקל, אז, אז הוא אומר להם תיתנו את הכל, והיא משקל נפנה הזהב אשר שאל 1,700 זהב לבד מן הסערונים והנטיפות ובגדי הרגמן של מלכי מדיין, ולבד מן הענקות אשר בצברי גמליהם. בקיצור, היה שם ערימה שלמה של זהב. ואז מגיעה ההתרסקות. ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו בעירו בעופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. מסביר האלשיך הקדוש, ויעש אותו גדעון לאפוד, במקור מספר 5. ייתכן כי עשה כן. עכשיו, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאדם, שהקדוש ברוך הוא הראה לו כזה נס, בצורה גלויה וברורה ומסודרת, הוא עושה אפוד לעבודה זרה? איך זה יכול להיות? מהמלחמה שהיה לו בכזה ניצחון אדיר, איך זה קורה דבר כזה? עכשיו, לא חלפו 5 שנים. אין פה, לפני דקה ביקשו ממך, אתה תהיה המושל, והבן שלך, והנכד שלך, והוא אומר, לא, לא, אני לא רוצה. הקדוש ברוך הוא המושל. הקדוש ברוך הוא המושל, אז איך אתה עושה עבודה זרה? שאלת, ביקשת, ראית, מה עושים עם העניין הזה? איך פועלים פה? אומר האלשיך, האלשך, רבינו משה אלשך, קבור בצפת ליד בעל הלכה דודי, היה מגדולי צפת, כתב ספר על התורה שלא נקרא בשמו. הוא כתב ספר והוא קרא לו תורת משה, תורת משה אלשך. יש לנו 3 ספרים שעם ישראל לא קורא להם בשמם. אחד זה האלשך, קוראים לספר האלשך הקדוש, לא קוראים לזה תורת משה. איך אפשר לקרוא לספר שמישהו כתב תורת משה? הרמב״ם כתב משנה תורה, לא קוראים לזה משנה תורה, קוראים לזה היד החזקה. והשלישי, השלה הקדוש, כתב ספר 2 לוחות הברית. אף אחד לא קורא לזה 2 לוחות הברית, קוראים לזה השלה. זה 3 ספרים שכאילו השמות שלהם כל כך... מה זה?
קוראים בית הבחירה
לרמב״ם, בית הבחירה למאירי. ויעש אותו גדעון לאפוד, ייתכן כי עשה כן, על כי האפוד של הכהן הגדול הוא מכפר על עבודת אלילים. על כן זכר עשה לנפלאותיו יתברך, כי לא הביט על עבודת אלילים שעבדו, ויזכור את האפוד, את אפוד הכהן הגדול, ויצילה מיד מדיין. על כן משלל מדיין עשה אפוד, למען ישכילו לבלתי שוב עוד לעבודת אלילים. כי זה הופכה ומנגדה, ואליו יבידו לפרוש ממנה. כי לאו בכל שעת המתרחש ניסה להגן על השוגים בעבודת אלילים, והם היפלו ויזנו אחריו, כי אמרו לעובדו אם הוא הצילם. זאת אומרת, הייתה לו כוונה אחת וקרה דבר אחר. ותראו מה כתוב בילקוט. ויעש אותו גדעון לאפוד, אמר רבי שמעון בן לוי, 3 הם שנאמר בהם בשיבה טובה, אברהם ושווה לו, דוד ושווה לו, מתאים להם, גדעון ולא שווה לו, שנאמר ויעש אותו גדעון לאפוד ויהי למכשול. ולמה עשה אפוד? איך הוא הגיע לדבר הזה? לפי שמנשה לא היה באבני האפוד, כי עם אפרים, ולא היה לו מזל. וואו, לפיכך עשאו. לעולם כשמונים את שבטי ישראל, 16 פעמים בתורה מופיעים שבטי ישראל. בתורה או בכלל? 16. זאת אומרת, בברכת, בלידה שלהם, בברכת יעקב, בברכת משה, בנחלות, במדבר, בנסיעה במדבר, וכו' וכו' וכו'. לעולם, לעולם, 12 שבטים. עכשיו, יש לנו בעיה. אם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, אז ממילא יש לנו, אז בדרך כלל לא מופיע לוי. ואם מופיע לוי, לא מופיע זה. בקיצור, יש חשבון, אבל תמיד מופיעים 12. אז הוא אומר, זה לא סתם שהוא עשה אפוד. הוא אמר, רגע, אני פה, נכנסתי פה לעניינים, והשבט שלי, אני משבט מנשה, אין לנו אבן בחושן. אני רוצה לעשות עכשיו אפוד חדש, נוציא את השבט הזה ונכניס את השבט שלי. אתם יודעים הרי שבסרטוט הזה של ה-12, 4 כפול 3, תמיד 12, אין 13. ואף על פי שעשהו לשם שמיים, היה למכשול לכל ישראל שכשלו בו וסברו, דבר אחר הוא, שעבודה זרה, ואמרו לשם טעות נתכוון ותקנו, ולפי שלא היה בשבטו אפוד ולא היה לו מזל באותו אפוד ובאותו תיקון.
בשביל זה קרה שכולם נפלו.
אז מה זה?
בשביל זה קרה שכולם נפלו.
לא על זה, שכאילו בסביבה טובה, שאריכות ימים זה לא הגיע לו. היה פה איזה פספוס של העניין הזה. בוא נתקדם כדי ש...
נכון. אני מזכיר את העניין עם עגל הזר.
מה זה?
אני לא מזכיר את העניין עם עגל הזר, אחרי מורה מאוד מאוד גדול. אני פתאום מבקש מכולם פעולה דומה לזה, ופתאום כולם נופלים במשהו גדול.
גם לחשר נפושת.
תשמע, גם ב-20 השנים האחרונות, אתה יכול לראות שבכל מיני נפילות של אנשי רוח, זה המון אנשים היו איתם. זאת אומרת, ופתאום כאילו, יש על זה ברב צודק, כשהיה את הסיפור הזה בצפת, לפני שנה או לפני שנתיים, אז המפתא הוא דיבר משהו, בזמנו יש איזו הדגתה בגמרא. קיצור, אספתי איזו נעילונית שבסוף לא העברתי שיעור על זה, אבל אז יש גם גמרא, גם רב צודק, יש גם משהו ברב קוק, שבאמת אנשים רוחניים, יש להם כוחות שאתה לא מצליח להבין איך הם עושים את הדברים האלה. אדם כל אדם שובר דעת היה בורח מזה כמו מאש, ופתאום פה זה משהו נורא. אז ויזנו כל ישראל אחריו, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. זאת אומרת שזה גרם לקלקול, זה היה לא טוב. ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ויאספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. וילך ירובעל בן יואש וישב בביתו. ולגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו, כי נשים רבות היו לו. ודאי שלא 70 בנים מאישה אחת. ופילגשו אשר בשכם ילדה לו גם היא בן, וישם את שמו אבי מלך. והוא היויש. וימות גדעון בן יואש בסביבה טובה, על זה ראינו את הילקות, ויקבר בקבר יואש אביו ואופרה אבי העזרי. ויהי כאשר מת גדעון, זאת אומרת אנחנו מדברים 40 שנה שקט, ותשקוט הארץ 40 שנה. ויהי כאשר מת גדעון, וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים, וישימו להם בעל ברית לאלוקים, ולא זכו בני ישראל את השם אלוהים, המציל אותם מיד כל אויבי מסביב, ולא עשו חסד עם בית ירובל גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. זאת אומרת שהם לא גמלו חסד, הוא עשה איתם חסד, אבל הם לא גמלו את העניין שהיינו מצפים, שהיינו... זאת אומרת, אנחנו
תכף...
כן, אנחנו נראה בהמשך, מה בדיוק קרה פה? מה קרה עם כל בני ירובל? זה פרק ט'.
אז הזנות שהייתה באפוד, אז זה גם היה בחייו? זה היה בחייו? של גדעון?
מה זאת אומרת?
הזנות של האפוד זה היה בחייו? של גדעון?
אני חושב שכן.
אז איך כתוב שכן, לשקוט, שהכל היה טוב?
אתה רוצה להגיד שלא יכול להיות שהארץ שקטה 40 שנה אם הייתה שם עבודה זרה? תראה, אני יכול להסביר את זה, אני יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא לא, זה לא כאילו לחצת על כפתור קרה משהו, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא זה לא עובד ככה, יש כאילו עוד חשבונות בתוך כל העניין הזה. טוב, יש לנו פה את משל האטד, יהיה בעזרת השם שמח בשבוע הבא, כמו שאומר הרב פיקי, שמח, ככה הוא נוהג לומר. זאת אומרת, בתור תלמידים ותיקים, אתם כבר מכירים את הביטויים האלה. אז זהו, אז ראינו את הסיפור הזה של של גדעון, עדיין אנחנו לא מסיימים אותו, ובאמת ילדיו באמת דורשים את כבודו ומבקשים את כבודו. פרק ארוך מאוד, ספק קרוב ל-60 פסוקים, ספק אם נסיים אותו בשבוע הבא, אבל בסייעתא דשמיא נתחיל אותו. היו ברוכים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.